מה פתאום עושים שיעורים בחדרי שיעור?
אל תגיד, רגע, אני חושב שאלה. אתה יכול להגיד את האמת, מה שאני
אומר. לכאורה,
אם יש שיעור, לא תנ"ך נניח, יש שיעור מוסר. בסדר, אני כאילו, אתה אומר, אני אינטרסנט, אני לא רוצה לדבר על עצמי עכשיו. אבל נניח שיעור מוסר חשוב, שבאמת כל בחור שלו צריך לשמוע אותו. לא? אם הוא לא חשוב, מה אתה מעביר אותו? אם יש שיעורים לא חשובים בישיבה, בזבוז זמן. אם הוא חשוב, אז מה שכולם צריכים לשמוע אותו. אז צריכים לעצור בבית המדרש ולהביא את השיעור בבית המדרש. לא. מה זה לעשות שיעורים בחדר שיעורים? זה סתירה מיני הווה. לא, אני אפשר.
זה לא סתירה. א' כל, אתה לא רוצה לבטל את כל
ה... מה זה לבטל? אם זה חשוב, יש לי משהו משמעותי שכל...
זה שיעור כללי.
נכון?
אני משמר. כל שיעור תעשה שיעור כללי. אתה מבטל את כל הבית המדרש וכל דבר.
צריכים בחמש בערך, כל יום חמש עד שש עד שבע, להעביר שני שיעור בבית המדרש. לכולם. ולחייב לכולם להגיע. נכון? כי זה שיעור חשוב. איך אתה יכול בחדר אם עכשיו אני מעביר שיעור שחשוב שכל בחור שבאת לך לשמוע אותו? ואם הוא לא חשוב, אז אל תעביר אותו. מה? ואל תצוחקי, אני אשאל ברצינות.
לא, זה לא רק קשור לתוכן.
מה?
זה לא
רק
קשור לתוכן.
אתה לא
עושה קשור? לא, לא יודע, מלא דברים. גם תוכן, כל חשוב. נכון? אז מה בגלל זה יותר מתאים לך, לא יודע.
אז אפשר להתחיל לבית באמת, אתה אומר, יש רב שמביא פרשת שבוע ככה, יש רב שמביא פרשת שבוע אחר, בסדר. אוקיי, אז בואו נחלק את זה שני סוגי שיעורים. יש שיעורים שהם לא הכרחים, נחמדים, בסדר. אבל השיעור שלי בכוזרי, הוא יסודי מאוד, ואני מרגיש שאתה בונה פה בניין אמוני, שמי שלא ללמוד את השיעורים האלה, חסר משהו בעולם בעירת שמיים שלו. נו? אז, מה, לא צריך את השיעור הזה בבית מדרש? אני יכול לפתור מישהו מהשיעור?
מישהו שמע
אותו אתה אומר, חלקי בשביל כמי ששמע כבר, אוקיי, טוב. אבל מי שלא שמע, נחייב אותו לקראת השיעור.
לא למדת את זה.
לא, תראו לא שמע אף פעם.
הוא
לא
למד
את זה. אולי.
סתמה?
מה, הלכים בדרך כלל
לא זוכרים בגלל... טוב, עכשיו נגיע אלינו. איך גורמים ללימוד תנ"ך להיות משהו משמעותי? יש רב אחד שם ללימוד תנ"ך, אבל הוא כנראה לא משהו. לא, גם לא כך מעניין, גם לא מעביר מעניין. גם אין לו מה להגיד אותו כך. אז יש כמה משועממים שבאים כל פעם בספר, שהם עניין ככה בערך בשיעור. אבל הספר עצמו, תנ"ך, אני חושב שזה ספר חשוב. יש לו הסכמות של הקדוש ברוך הוא, של רבנו, כל מיני.
זה הבסיס.
אז איך דואגים שהספר הזה יתפוס תאוצה בישיבה? מה אתם אומרים? אפשר לסוף, אפשר לעבוד על שיטת הגימיקים. כן, מה שנקרא, אין נביא בעירו. מכיר את הביטוי הזה? אין נביא בעירו? כאילו, יש הרבה של הישיבה שמעבירים שיעורים בתנ"ך, טוב, בסדר. תביא לפה את הרב, יוסי כהן, מישיבת לומדי התורה, וואו, אתה מציג את זה, היום יש שיעור של הרב, משה כהן, מה אמרתי, לא משנה, שיעור, כולם הגיעו, נכון? עכשיו, הוא מביא גם בשיעורים שלו, שיעורים בישיבה שלו, הרב משה כהן הזה, לא יודע מזה. כן, אף הוא נכנס, כן, כי... לא משנה. אז, אבל כשהוא מגיע לפה, כן, אז פתאום אני עשה... כן, פתאום, זה גימיק, כן? תביא שמות גדולים כאלה מפוצצים, כל מיני כנסות. שיטת התקשורת, אנחנו רואים היום, אנחנו יודעים מה מפרסומות, אנחנו מכורים לפרסומות, ככל שאתה משווק את הפרסומת בצורה יותר איכותית, משמעותית, יש לך לשם יותר טוב, כמו בדיוק הבעת היהודי. נביא לפה איזה קור, שם ככה גימיק טוב, אז אם כל אותה נחת שורה יותר טוב. לא, זה הפתרון היחיד אולי. מה? טוב, כנראה שוב לא גימיק מספיק מוכר, תמיד תהיה שקד איתי, תהיה
שקד איתי. נגיד לך מה יש?
לא.
תנ"ך מוכר אותו בכל העולם.
בוא נגיד... אני זועק את זעקת התנ"ך, תעזור אותי עכשיו. לא, לא אני כאילו עניין פה. איך אתם גורמים של בית נשים שישכירו ללמוד תנ"ך? שזה יהיה מודעות, שזה יהיה מודעות.
שאני אומר שזה יהיה
מהגילות.
שזה מה שיעסיק אותם, להבין שזה חשוב.
נו, איך עושים את זה?
איך עושים את זה?
אני צריך לדבר על זה. בוא נדבר על זה. אני אדבר על זה עכשיו, נכון? לפני מי אני אדבר על זה, בשני המשור, מי שבגיל לפסוק ככה.
אולי להגיש, להגיש אליי אפילו, לא יודע, כמה ימים,
או, אז אתה חוזר לפתרון הזה ששמעתי. צריך לעשות את הלימוד ולהגיד, עכשיו אני הולך להגיד דברים חשובים, שכולם צריכים לשמוע, להביא את כולם הפנימיות, הביא את כולם מהבית, 400 חבר'ה במדרש, כולם צריכים לשמוע את השיעור שלהם. היה לי מותנח. לא?
אני מותנח, אבל לא שיעור תנ"ך. אתה מעלה את המודעות של חשיבות לימוד תנ"ך, מכאן כל אחד שיקח את זה לסיבור שהוא רוצה.
כן, טוב, צודק. כאילו, זאת אומרת, רציתי התלהבות, יום יום שלושה,
חשיבות. לא, או שאנשים יתחילו ללמוד באופן פרטני, או שיהיו, או שאנשים יכנסו אותו לשיעור, או שאנשים יגידו שגם לא אכפת.
אני בכל זאת שאלה אחרת. סתם, 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 אני אשמור לכם בזמן. טוב, נו, שאלה האחרונה שגם, אז הם מתגיעו אותי להגבל. ישיבות הסבר, ישיבות בעולם, ישיבה. יש איזה אג'נדה חינוכית. היא אומרת, אני מגדל פה אנשים, הוא צריך לאכול כך וכך וכך. אנחנו רוצים לבנות אותו כך. זה בכל זאת, יש דברים חיוניים, אז בסדר, אני מקבל את החלוקה. שיש דברים שהם לא קריטיים, שיש שיעורים בכל מיני דברים נחמדים, כאלה צדדים, מי שרוצה שיכנס, שאלה לא. ויש דברים שכאילו, צריך להגדיר, מה בייס, מה הבסיס שלנו, מה הדברים הבסיסיים, זה כל בחור שלה צריך לקבל. בלי זה אתה לא בחור שלה. ועליהם צריך לשים דגש, כמו, פה בישיבה, כל בישיבה, תשיבו, יודע שהוא צריך לעשות שיעורים האלה, ואלה ואלה, השיעורים, הנושאים, הספרים, לא יודע מה, זה הכרחי. אחרי זה הם רוצים להוסיף עוד דברים, תמיד יש שם. איך יוצרים תדמית שיש פה מערכת לימוד, מערכת שיעורים, מערכת כמו בית ספר, מערכת לימוד. מה? מערכת שעות, כאילו, לא, אני קראתי להגיד, כן, כמו בית ספר יסודי.
נושא ליבה.
ליבה, כן. שיהיה דברים שאין, אתה לא יכול להפסיד אותם, כי על זה ישיבה עומדת, בלי זה לא, אתה לא בישיבה בכלל.
תנאי הקבלה.
אתה אומר, צריך להגדיר את זה, צריך לחתום את זה, כל מה שיחס ישיבה, חותם. אני לא מצאת המחויבות, אני לא מצפה כאילו להכריח את האנשים, שתהיה פה תחושה, כמו עדה הגמרא ביון, שזה אני חושב, אני מקווה, שאני שזה, שכן כאילו נתפס, אני מקווה, בתוך נושא שהוא...
אתה רוצה לומר דווקא לימוד תנ"ך? כי יש שיעור של הרב דרור כל יום בצהריים, ויש את הקבוצה שהולכת כל יום לשיעור. צריך, א' כל כך שהוא אמר, דבר ראשון, אם כזה משהו, וואו, הוא מסביר לנו את התנ"ך, ואנשים עוברים על כל התנ"ך בסופו של דבר, ואם אתה רוצה באמת שזה יקטם, כמו שאמרתי בתחילה, תגרום לאנשים שזה באמת יעניין אותם. אל תספר להם, אני אישית ראיתי, יש ספר של מישהו שמתוקח סיפורים מהנביאים, הכתובים, גם מהתורה, והוא... הוא לא בעצם לוקח את הספר ולוקח את כל התנ"ך ומסביר, הוא סוג של מסכם אותו ועושה את זה בעיון ואומר מה הוא אמר ומה הפרשן הזה אמר, ואתה סוג של לומד את זה בפיוט ועיון וזה בצורה מעניינת, ואז אתה מסוכן אותה, יש לך אינטרס לקרוא את זה.
הנה, שכנעת אותם. אפשר לסגור את השיעור הזה וכולנו הולך ל... טוב, כן. מה?
כמו שסדרים, לא יכול להיות שסדר תנ"ך. קבוצה מסוימת, לפחות
שרוצה. כמה מדברים על חשיבות לימוד תנ"ך? רק רבנים שמלמדים תנ"ך, אז הם בתוך ידי השיעור. כאילו באופן כללי
זה... כמה שנה אחת, תנ"ך מכין פתוחות את התורה. התורה זה הבסיס להכל. רק מהפסוקים לבד, בלי שום בעבר,
הכל אתה יכול... טוב, פה זה מעגל סגור. זאת אומרת, מי שכבר יודע, מי שבתנ"ך יודע שחשוב לתנ"ך. מי שלא יודע, מי שלא לומד לא יודע. טוב. טוב, אנחנו נמשיך לנהלו. המבצעים? קראת השיעור, תקבל תוספת ארוחת צהריים. אבל שוב, מי שעשית המבחנים זה רק מי ש... את אומרת, זה מתגמל, זה כאילו גם צריך. טוב, יש הרבה שיטות. כנראה, צריך לעשות משהו. צריך לעשות משהו.
אנחנו אצל
אישה? אנחנו ממשיכים לאישה, כן.
הנביא.
טוב, אנחנו מגיעים עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו, דיברנו מלמעלה, אם אני זוכר נכון, על אליהו ועל אלישע. על ההבדל בין אליהו ובין אלישע, נכון? דיברנו על אלישע, שהוא מרפא את המים בריחו. אנחנו צריכים להיכנס יותר לעומק לכל התקופה של אלישע. בואו נחזור רגע אחד לסיפור המכונן. בפרק של ההחלפה של אליהו באלישע. אני זוכר כך אחד מה הקדוש ברוך הוא פה אמר לאליהו. הוא נקרא פרק כן מלאכים א', פרק י"ט. אז זו שוב הפסוקים החשובים. אליהו חוזר להר סיני. ומתייאש, הוא אומר, כן, כנו קינאתי לשם לצבאות, כזו בוטחה בני ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לשלושה שינויים. אני רוצה שניכנס לך יותר לשלושת השינויים האלה, נקרא שוב את הפסוקים האלה, פרק י"ט פסוק ט"ו. ויאמר השם אליו, במלכים א' אנחנו, ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך, מדבר... מה? מלכים א', פרק י"ט, פסוק ט"ו. ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך, מדבר דמשק. ובאת, ומשכת את חזאל למלך על ארם, ויתקהו בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט, מאבין בחולה, תמשך ונביא תחתיך. והיה הנמלט בחרב חזאל ימית יהו, והנמלט בחרב יהו ימית אלישע, והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, כל הפה אשר לא נשק. טוב, אז למה זה חשוב? כי עכשיו אנחנו נכנס לתקופה ארוכה ומשמעותית, שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו עושים פה שינוי, שינוי מהפכני, שלושה שינויים מאוד קריטיים. במעגל הקטן יותר, אליהו מתחלף באלישע, נביא מחליף נביא. במעגל רחב יותר, יהוא מחליף את בית אחאב. במעגל יותר רחב, מושכים את חזאל למלך על ארם. שלא נדבר בדיוק מה המשמעות של הדבר הזה. אנחנו מתרשמים שיש פה עכשיו סדר עולמי חדש. ומתכוננים פה לקראת הפיכה עולמית. יש פה תקופה שלמה שהולכת להיות עכשיו איזה תוכנית חדשה. אין לנו הרבה מקומות כאלה בתנך שהקדוש ברוך הוא משתף אותנו במה הוא מתכנן לעשות. הוא לפעמים אומר מה הולך להיות, כי אני אעשה חורבן, אבל תוכנית, תוכנית עבודה, אין מקום, אין הרבה מקומות שאנחנו מודעים מראש למה הולך לקרות. פרשת בשלח, אולי זה הפרשה הכי מובהקת, נכון? שקדוש ברוך הוא משתף אותנו בהתלבטות שלו. לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, ונחם העם, בירותה מלחמה ושארו מצרים, הוא מתלבט דרך איפה ללכת אותנו, דרך ארץ פלישתים, לא, לא, בואו נסתובב דרך המדבר, משתף אותנו בתוכניות שלו. יש כמה מקומות כאלה בתנך. ופה זה במובהק, זאת אומרת, אומר אליהו, תקשיב, אתה ניסית, לא הצלחת. ניסית מה? לבאר את הבעל מישראל, זה הנושא המרכזי שלנו. הדרדרות של בית אחאב לבעל, ירושלים ישראל, איך שהוא מגיע לבעל. לא הצלחת? צריכים עכשיו משהו חדש. משהו חדש מתחיל. והוא נותן לו פה תוכנית מסודרת, כן? שלושה שינויים שהם הם, הם קצה קרחון, הם רק הם סימפטום למהפכה שלמה בכל העולם. הוא הולך לרשות בתקופה חדשה לגמרי, עם מגמה אחרת לגמרי, שינוי אחר לגמרי, וזה יעזור. למה זה יעזור? והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק. מחסל את עבודת הבעל בישראל. לגמרי. תוך כדי גם מחסל את כל ישראל. יש רק 7,000 אנשים. במנורה. כן? אבל הולכים פה עכשיו לפתוח תקופה מאוד שונה. שונה לגמרי. וחשוב מאוד לזהות מה בדיוק התקופה הזאת. מה בדיוק התוכנית. ואיך היא ממשה. אנחנו דברנו רק על החלפה של אליהו באלישע. שראינו שיש מגמות שונות בנבואה. אליהו קינא לשם השם. הוא טבע את כבוד האב. את כבוד הבן, כבוד הבן. ואלישע בא מכבוד אחר. הנושא הראשון שעושה אלישע זה שהוא מרפא את מיריחו. בסדר, אז זה הבדל בכיוון, בסגנון של הנביא, אבל זה רק קצה קרחון. נכון? כי הולך להיות פה תקופה יותר משמעותית, יותר קריטית, שאנחנו פשוט עושים פה מהפכה בכל העולם. והיא מתוארת בצורה מאוד מאוד קשה, מאוד אכזרית אפילו. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. כולם ימותו. חזאל יכסח את כולם, מלך הרם, בסדר. ומי שיצליח לברוח מחזאל, אז יהוא יהרוג אותו. ומי שיצליח לברוח מחרב יהוא, אז אלישע יהרוג אותו. מה זה? זה מה כאילו אנחנו נתקים רגע אחד, נשכח רגע את כל ההמשך, נשמע שכח פה עכשיו איזו השמדה המונית. הוא אומר, משרתי בישראל 7,000. כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק. שבעת אלפים זה מספר סמלי, זה לא עוד כאלה שבעת אלפים. נשאיר קומץ. כלומר, אנחנו פשוט חיסון כללי. טוב, אז קודם כל זה מעניין. למה זה מעניין? א', זה לא קרה. לא חוסלו ישראל בסוף, נכון? לא שמענו דבר כזה. שכל עם ישראל הושמד. גם בתורה כל כך אכזרית. היה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, ונמלט מחרב יהוא ימית אלישע. מי הרג אלישע? כל הפרשנים שואלים, מי הרג אלישע?
הוא רק יחיה והציל אנשים.
כן. הדוגמים, אז זה מה שרשי אומר. כאילו, מצאנו שהוא רק הרג את... הרשי היחיד שהוא הרג, זה את 42 הילדים האלה שהתקרסו בו וכינו אותו עלי קרח, עלי קרח, אז הוא הרג אותם. האם זאת הכוונה? זה הכוונה שמי שלא ירמות על ידי חזה, ירמות על ידי יהוא. מי שלא יהוא, אז ירמות על ידי אלישע. שוב, זה השמדה המונית כזאת. האם הכוונה ל-42 ילדים? זה הכוונה. באמת שאלה טובה, למה הוא עשה את זה אלישע? אבל, ואותם 42 נמלטו מחרב יהוא, שהוא ניסה להרוג אותם, ולא הצליח, אז אלישע הרג אותם. זה לא הסיפור. את מי בדיוק יהוא הרג? אלישע הרג. טוב, גם הסדר הכרונולוגי פה לא כך ברור. על מנת מחרב חזאל ימית יהוא, על מנת מחרב יהוא ימית אלישע. אם כבר אולי הסדר הוא הפוך, קודם כל מונה אלישע, אחרי זה יהוא ואחרי זה רק חזאל. אולי צריך להפוך, על מנת מחרב אלישע ימית יהוא, על מנת מחרב יהוא ימית חזאל. זה אנחנו נקרא בהמשך, באמת שחזאל מלך הרם באמת שיאבד את ישראל בתקופה ארוכה, הוא והבן שלו, וחיסל את ישראל. אז מה זה התיאור הזה? מה קורה כאן? גם לא ברור בדיוק מה מתואר בפועל. את מי בדיוק הורג אלישע? גם על איזה פתרון זה? איך זה יפתור את העניין? וגם זה לא בדיוק קרה. אז מה זאת התוכנית שמתוארת כאן? ומה המשמעות שלה? אז על זה נצטרך קצת לדבר ולהרחיב. זה הפתיחה, זה הכותרת של כל מה שנקרא בהמשך. כן, על העבודה של בית יהוא. אז אנחנו דיברנו על אלישע, בוא נחזור אליו, אנחנו קצת נדבר על יהוא. מה עושה יהוא, ומה המשמעות של המהפכה שהוא עושה. אז פה נקרא קצת בקיאות, בסדר? קצת נקרא על המהפכה של יהוא, את הפסוקים. שוב, אנחנו לא משתדלים לא כל כך להתעכב על בקיאות, אבל פה הסיפור הוא הכרחי. אז חייבים להיכנס אליו. אנחנו דלגים הרבה פרקים קדימה, כי עכשיו יש לנו פה איזו סדרת סיפורים על אלישע, שמורכבת משנים שונות. שבנתרות את
הקרב שלך,
כן, עדיין של אחאב, אבל אנחנו מגיעים בעצם לפרק ת', מלכים ב' פרק ת'. אולי אפילו נתחיל לפרק ח'. אני אזכיר את המצב. תקופת אחאב אמרנו תקופת פריחה כלכלית, מדינית, שלום בין שלושת המלכות, של חוף הים, צידון, ישראל ויהודה, קשרי חיתון בין המשפחות, הכל מסגשג, הכל צומח, רווחה אדירה, ועם זה נפילה אדירה לחטא של הבעל.
חוץ מהשנים שהיה צום, שהיה בצורת.
שאליהו עושה בצורת, כן, אבל אני לא חושב בנבין כללי על, על, על הפריחה ממאחאב, והנה בא יהוא ומקלקל את הכל. בוא נקרא מפרק ח' פסוק כ"ה. שוב, פה אנחנו נדלג מקדימה ואחור הפרקים, כי הסדר הכרונולוגי פה ממש מבולגן, אבל אני ככה מנסה לסדר פה את ה... אחאב מת, זה כבר קראנו במלחמה עם ארם, אחאב מת בעקבות הסיפור של קרן נבות, לא קראנו את הסיפור של קרן נבות, אנחנו הולך מתמודדים באחאב עצמו, יותר בשושלת בית אחאב, פרק כ"ה, פסוק כ"ה. בשנת 12 שנה ליורם בן אחאב, מלך ישראל, מלך לחזיהו בן יורם, מלך יהודה. השמות פה מאוד מבלבלים, כן, יהורם פה זה לא אותו יהורם, כן, לאחאב יש שני בנים, אחד קוראים לו אחזיהו, שמלך שתי ומת, והבן השני קוראים לו יהורם, אח של אחזיהו, מלך אחריו, כי לאחזיהו לא היו בנים, אז לאחאב היו שני בנים שמלכו. בסדר, אז זה אחזיהו ויהורם. במלכות יהודה, יהורם פה זה יהורם אחר, זה יהורם בן יהושפט. לא צריך לזכור את השמות, בסדר, זה לא בחומר. והבן של אחזיהו בן יהורם הולך מקביל ליהורם בן אחאב. כן, בכל מקרה, מלך יהודה ומלך ישראל. ב-22 שנה אחזיהו במלכו. בשנה אחת מלך בירושלים בשם אמו, עתליהו בת עמרי מלך ישראל. אז זו נקודה חשובה. נכון, אחזיהו מלך יהודה, נכון? אחזיה בן יהורם בן יהושפט, מלך יהודה, הוא הבן של עתליה. קצת משפחולוגיה. כן, לא צריך לזכור, אבל תתפסו, נכון? עתליה היא הבת של אחאב. נכון, כאן נקראת עתליהו בת עמרי, כאן היא שושלת עמרי. עתליה הוא בת אחאב, אחאב ואיזבל נולדה להם עתליה. היא התחתנה עם הבן של יהושפט. אחאב ויהושפט כורתים ביניהם ברית על ידי חיתון. הבן של יהושפט יהורם, מתחתן עם הבת של אחאב, עתליה. יהורם ועתליה, הזוג המלכותי. יהורם מלך יהודה. הבן של יהורם זה אחזיה, הוא מלך יהודה, אבל הוא בעצם בן של עתליה. נכד של אחאב. בסדר? ודמו כבר זורם דם איזבלי. נכון? דם צידוני. יורם נסע את עתליה לאישה. יורם עדיין הוא יהודאי טהור. כן? עתליה היא מישראל. אבל יורם, הבן שלהם, הוא כבר ממש קשור מאוד לבית ישראל. הוא מלך יהודה, אבל הוא בעצם כולו, הוא נכד של, של אחאב. וילך בדרך בית אחאב, והיה שרה בעיני השם כבית אחאב, כי חתן בית אחאב. כלומר, אין הרבה הבדל בין מלך ישראל למלך יהודה, שני מלכים על שתי מדינות, אבל בעצם האידיאולוגיה שווה, שני מלכים אותה דרך, משפחה אחת. וילך את יורם, מתחיל הסיפור, וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד. הנה שני מלכים, מלכי ישראל ומלכי יהודה, לא נתבלבל עם השמות, לא אסבך אתכם. זה שני מלכי, שני מלכים, מלך ישראל ומלך יהודה, הולכים ללחם עם ארם, עם חזאל. והקורא שמה, ויקו ארמים את יורם. היה שם יורם המלך להתרפא בישראל, מן המקים אשר יקו בארמים ברמה, וילחמו את חזאל מלך ארם. החזיהו בן יורם מלך יהודה, ירה לראות את יורם מלך ארם בישראל, כחולם. זאת אומרת, משהו מאוד מעניין, מצב מאוד מעניין. יש מלחמה עם ארם, זה לא פעם ראשונה, כבר נתקלנו מלחמות של ארם כבר מאחאב, ובית אחאב יש מלחמות של ארם, כל הזמן ארם מנסים לכבוש יותר ויותר שטחים. אנחנו דיברנו על זה, על מתי היו מלחמות עם ארם, מתי היה שלום פתאום עם ארם, בשלוש שנים, זוכרים? עם אחאב. זה אפשר להיסטוריה, לא משנה. אבל אחרי השלוש שנים האלה כבר שוב, ארם ממשיכים ללחם עם ישראל, כל הזמן המגמה של ארם זה פתאום מלחמה, טוב, הממלכה הצפון-מזרחית, זה כמה של לכבוש שטחים מישראל, אולי אפילו גם יהודה. אז הנה פורצת עוד פעם מלחמה בין ארם לבין ישראל ויהודה, ובמלחמה יורם נפגע. כמה נפגע אני לא יודע, הוא כאן, והוא הולך להתרפא. המלך הולך להתרפא, המלך יהודה הולך לבת נמותו. וזה מצב מסוכן מאוד, כי יש פה שתי קרב באמצע מלחמה. המפקד הראשי, המלך, נפגע. נכון? ירד להתרפא, הוא לא יודע מה קורה עכשיו. והוא לא יכול לשלוח פקודות, כי ה-SMS לא עובד, גם לא וואטסאפ. נמצא אי שם בישראל, כן? כל העם, כל הצבא, נמצא עכשיו מול, באמצע מלחמה, מול הרם. מלך יהודה, שהוא שותף של מלך ישראל, גם הולך עכשיו באמצע לבקר את יורם. זה לא רק ביקור חולים, זה כדי גם להתייעץ, מה עושים? כן, חוץ אותה מלחמה באמצע. ועכשיו נשאר צבא בלי שני אנשים שלו, בלי מלך ישראל ומלך יהודה. זה מצב מסוכן מאוד מאוד, כי זה ממש מזמין הפיכה. והנה היא קוראת, פרק ת'. אלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים. ויאמר לו, חגור מותניך, וקח פך השמן הזה בידיך, ולך רמות גלעד. קורא לאחד מבני הנביאים, מעניין מאוד מי זה בני הנביאים הזה. אין לו שם פה, אנונימי, אחד, אבל חז"ל, בכל מקום. כן, חז"ל בכל מקום, כשאומרים מישהו אנונימי, ישר הם מזהים אותו עם מישהו. נכון? ופה זה מאוד מעניין אם הם מזהים את בני הנביאים הזה. נדבר על זה במשך. ובאת שם, שמה, הוא ראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת וקימותו בתוך רחב, הבאתו אותו חדר בחדר, וקטח פח השמן, ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר השם, שכתיך למלך ישראל, פתחת הדלת, ונסת, ולא תחכה. כלומר, תלך למלחמה, כן, מי עכשיו מנהלת המלחמה, שני המלכים לא נמצאים, שרי הצבא נמצאים, בסדר? שר צבא, כשהוא נמצא עכשיו בראש הצבא, ואין מלכים מאחוריו, הם אי שם בישראל, אין להם מושג מכל מלחמה, זה בדיוק ההזדמנות שצר צבא להרים ראש. זה קרה כבר לפני כן, זה בדיוק השאלה שבה עומרי, כבש את השלטון. כשכל הצבא נמצא בגיבטון, במצור על הפלישתים, זוכרים? זה הזמן של השר הצבא לתפוס את השלטון. עכשיו זה סתם הפיכה צבאית, כל השר הצבא שרוצה להתמרד ורוצה קצת לתפוס שלטון, אז הוא עושה מהפכה. פה הנביא מעודד את זה. וילך הנער, הנער הנביא דורמות גלעד, ועבור בני שרי החיל יושבים, ישיבה של כל שרי החיל, כן, המלחמה, באמצע מלחמה, צריך להחליט עכשיו איפה תוקפים, מה עושים. ואומר דבר לי אליך השר, ואומר יהיו אל מי מכולנו, ואומר אליך השר. ויקום יבוא הביתה ויצוק את שמנו ראשו, ויאמר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, ושכתיך למלך אל עם השם אל ישראל, והקיד את בית אחאב אדוניך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי השם יד עזב. ועבד כל בית אחאב, מחצי לאחר משתין בקיר ועצור ועזור בישראל. ונתתי את בית אחריו כבית ירובן בנבט, ועובד פרשה מנחיה, ואת איזה ונחלו הקרבים בחלק ישראל, ואין קובר, ויפתח הדלת ויאנס. אז הוא קיבל מינוי מאוד 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 אכזרי. אתה צריך לעשות את כל בית אחריו. למה? נקמת עבדי הנביאים, נקמת מה שעשתה איזבל לעובדי השם, אנחנו הולכים לחסל עכשיו את בית אחריו, זה המינוי שלך. טוב, וזה מה שעושה יהוא באמת. לא נקרא את כל הפרקים עכשיו, ויהוא יצא אל עבדי ה' ואומרו לו השלום, מדוע בא המשוגע הזה? אליך. אם מישהו מגיע, נכנס לחדר, יוצא פתאום בורח, מה קורה כאן? הוא אומר להם, אתם יודע, אתם את האש ויציחון, הוא משוגע כלום. אבל הם הריחו. אמרו שקר, הגן עלינו. היום אומר, כזאת וכזאת אמר אליי, אמור, אמר השם, ושחתיך למלך ישראל. מה אמרו? ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו וגרים המעלות, ויתקעו בשופר, ואמרו, מלאך יהוא. מין מכריזים על המרד. חייבים לומר פה, אבל זה הערה שלא כל כך חשובה. למרד תמיד יש איזו סיבה מלמטה. כן, יהוא לא היה מצליח למרוד אם הכל היה טוב. ברור שבעם למטה יש תסיסה שמחכים למישהו שירים בית נסע. וימרוד, לא בכלל, לא בחזאל מלך הרם, אלא במלך ישראל. כנראה שכל המלחמות הארוכות האלה נגד הרם, לא היו, לא מצאו חן ביניהם. יותר מזה אולי גם המצב, גם המצב הכלכלי. לא תמיד בטוח שהעם הרוויח ממנו, אולי רק השלטון למעלה, ויש פערים חברתיים בעם. העם מחכה לאיזה, להזדמנות לפרוק את עול בית אחאב. אז הנה ממליכים את יהוא. ועושה איתו, אני לא יודעת את כל הסיפור, כי אני לא זמן לזה, יהוא הולך ומתחיל להקות את כל בית אחאב. הוא מגיע קודם כל, הוא הולך לישראל, שם נמצאים שני המלכים, וחסל אותם. בוא נקרא כתב פסוקים. פסוק א', אני מדלה קצת. ויאמר יורם, אסור ואסור רכבו, ויצא יורם מלך ישראל, ואחזיהו מלך יהודה, איש ברכבו, ויצאו לקראת יהוא, וימצאו בחלקת נבות הישראלי. כן, רואים את יורם ואחזיה, שני המלכים, רואים את יהוא רוכב לקראתם, מה קרה כאן? באמצע הקרב, שר צבא, עוזב את המערכה, מגיע, מה קורה? בטח יש לו משהו חשוב להגיד לנו, יוצאים לקראתו, ויהי קירות יורם את יהוא, ויאמר, השלום יהוא, מה קורה? והנה פתאום הפתעה, ויאמר, מה השלום, עד זנוני איזבל ומחר ושפע הרבים. פתאום הוא שומע, כן, כמו שיהוא, תן לו איזה מצב, תוך מצב מהשטח, מה קורה כאן וזה? פתאום הוא תוקף אותו. והפוך יורם ידיו ואנוס, ויאמר לי, אחזיה ומרמה, אחזיה, עבדו עלינו. ויאמר לי, ידיו בקשת, ויאח את יורם בן זוהר, ויצא חצי מליבו, ואחד מלכמו. טוב, וכך הורג את יורם. אחזיה גם לא מצליח לברוח, פסוק זין. ואחזיה מלך יהודה ראה, ויאנוס דרך בית הגן, וירדוף אחריו יהוא. ויאמר גם אותו, הכו אלי מרכבה מעלי גור, אשר יתפלו לים. ואנוס מגידו, וימות שם. ויקברו אותו עבדיו ירושלים, ויקברו אותו בקבורתו, ומחבטיו בעיר דוד, וגם בעצם שייך למשפחת בית אחאב, כמו שנלך לראות. והנה סוף סוף מגיעים לאיזבל, ושנת 11 שנה ליורם בן אחאב, ואחזה על יהודה, ויבוא יהוא אל ישראלה, ואיזבל שמעה, ותעש עם בפוך עיניה, ותיטב את ראשה, ותשקיף בעל החלון, כן, עומדת בארמון מתקשטת, מאוד מעניין למה, כן, ויהוא בא בשער, ותאמר, השלום זמרי הורג אדוניו, כן, טוב, אני צריך לרץ מהר, אתם מתאים בכל הסיפור פה. אני קורא בקיאות, אני לא אין פה יותר מה. נכון, היא ככה מתייפה ומשקיפה ועד החלון, והיא רואה את יהוא, והיא אומרת לו, שלום זמרי הורג אדוניו. כן, זמרי, ושחיסל, גם שר צבא, שהרג את בית בעשה, את אלה בית בעשה. כן, אתה רוצח. כן, באת לחסל את בית המשפחה, את אחיו. לא, לא, זמרי אחר. למה היא עושה את זה? לא, 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 אבל אתה בורח למקום אחר לגמרי, נכון? למה היא עושה את זה? אני יכול לראות, דמיין את המצב הזה, כן? עם שקיפה מהחלון, עם התייפה. זאת אומרת, היא רוצה להגיד לו, אתה לא מפחיד אותי. כן, אני שומעת שאתה פוסל את האנשים כולם, אחד אחד, בסדר. היו כמוך כמה שגם ניסו, גם אליהו ניסה, אתה סתם עוד רוצח, שבא לנסות לחסל את בית אחאב, לא מפחד ממך. והוא במצוקה, בבעיה, כי הוא עומד בפתח הארמון, והארמון נשלט על ידי איזבל, נכון? הוא עומד בכניסה, היא משקיפה עליו מהחלון, ככה יפה, מכובדת, לא מראה שום סימני לחץ, לא ככה בלחץ, מה יהיה, ורקת את בעלי, היא לא בעלי, זה התנכת שלי. והוא בא השער, אתם השלום זמיר עוד גדניו, מה עושה יהוא? ועשה פניו אל החלון, ויאמר, מי איתי מי? והוא יודע שבתוך הארמון, בתוך הארמון של איזבל, יש משת"פים. יש אנשים שמאוד לא מרוצים מה שאיזבל עושה. כן? וזה זה, זה, זה ההזדמנות שלו, כי הוא לפרוץ לתוך הארמון ולהצליח. הארמון הכי מוגן בארץ, יש שם כולם תחת הפיקוד של איזבל, לא יתנו להיכנס, יחסתו אותו. אבל הוא יודע שיש כמה שהם שלא מרוצים מהמצב הזה. והנה ההזדמנות שלכם עכשיו. אני בדרך חסד בטח אב, מי איתי מי? מי מצטרף אליי? זה ההזדמנות. אולי אנשים שפחדו עוד עכשיו להרים את הראש, זה ההזדמנות שלכם. והשקיפו אליו שניים שלושה סריסים, היום הרשים תואה, זה ההזדמנות. ויש מתואה, איזו הפתעה, איזה פתאום, כן, מאיגררמה לבירה, מבטא, מה שהייתה על הגג העולם, מי אחד נגדה, אפילו אב, היא סובבה אותו על האצבע הקטנה, פתאום שני סריסים זקנים, זרקים אותם מהחלון, ואיז מדמה על הקיר, בין הסוסים ואיר מסמה. ויבוא ויוכל ויש, ואין לפקדון את הארומה הזאת, הוא כפרוע כבת מלך היא, ויכול לקוברה ולא מצאו בה כי מגולגולת והרגליים וכפות הרדיים, מחיסטו האחלות, כלל את כל טוב. וישוב ויגידו לו, ואין לדבר השם, הוא שדיבר באליהו, עבדו אליהו, תשבי לאמור, וחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. אתה נמד איזבל, כדום את מי השדה, וחלק ישראל, שלא אמרו זאת איתם, ושאליזהו אותה, מנחוס לה איזבל. והוא משיך במסע, הוא לא עוצר פה. נקרא מהר מהר כמה פסוקים, ולאחר 70 בנים בשומרון, אנחנו נמצאים בישראל, בעמק ישראל, שם המון החורף של
אחאב,
כן, אבל יש עוד מהמשפחה בשומרון, ישר הוא שולח אליהם, תראו זה יופי של ביטוי, כבשה שומרון לשרי ישראל, זקנים ויאמונים אחאב לאמור, ואתה, כבוא הספר הזה עליכם, הוא שולח ספר אל הזקנים בשומרון, הספר היה יותר ארוך, אנחנו בסוג בית מחסים אותנו לאמצע הספר. ואתה רק כמו הספר הזה. אני יכול לנחש מה היה כתוב בספר. דעו לכם, אני עשיתי מהפכה. חיסלתי את יורם בן אחאב. פגעתי באחזיה. הרגתי את איזבל. אני עכשיו לקוט את הארץ מבית אחאב. ואתה, כמו הספר הזה אליכם, ואיתכם בני אדוניכם. ואיתכם הרחם והסוסים ועיר מבצר והנשק. אין בעיה. אתם נאמנים לבית אחאב. אני עכשיו הולך לחסל בית אחאב. יש שם שתי אפשרויות. או יצא נגדי לקרב, ראיתם הטוב הישר בני אדונכם, ושמתם על כיסא אביו, ונחמו על בית אדונכם. או שאתם באים עכשיו להילחם נגדי, ועכשיו תמנו שמישהו בית אחאב, שילחם נגדי. אבל הם שמעו את כל החיסולים שעושה שם יהוא בצורה מאוד אכזרית, הם מפחדים, והיו מאוד מאוד, ואמרו, הנה שני המלאכים לא עמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו? אז אומרים לו, וישלח אשר על הבית, אשר על העיר, והזקנים והאומנים יהיו למור, עבד איך אנחנו? יכול להיות שאתה אומר עליהם נעשה, לא נמליך איש אותו בעיניך נעשה, עכשיו שימו לב, תראו איזה יופי. ולכתוב עליהם בספר שנית למור, אם לי אתם, בסדר, הבנתם, שאני לא כדאי לכם להסתבך איתי, אם לי אתם, ולכולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם, ובואו אליי כעת מחר ישראל. מה הכוונה? איך אתם מבינים? מה זה? קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם, ובואו אליי.
תחילו להם את הראש,
זה הכוונה, תחילו אותם. לא,
הכוונה
תהרגו
את
השבעים האלה.
לא,
הכוונה
להביא אותם.
אתם אכזריים, כי אתם מכירים את ההמשך, נכון? בפשטו, תביאו את ראשי אנשי עבודה אותכם, תביאו את הראשי. תביאו אותו אליהם, אני אחסל אותם, נכון? אבל מרוב לחץ, זקני שומרון, מה הם קוראים בספר, הביאו את ראשי אנשי בני אדוניכם, כיסותו, נכון?
להביא את הראש,
רק הראש.
ויהי כיבוא הספר עליהם, ויקחו את בני המלך, וישחטו 70 איש, וישימו את ראשים בדודים, וישלחו לב ישראלה. זה מתוך לחץ. הוא אמר, תביאו את הראשים, וזה מתוך ראשים. כן, היום בנורא, אכזרים מאוד. בסדר, אחרי זה הוא מוצא עוד כמה אנשים מבני, הוא מוצא עוד כמה אנשים, אחרי החזיהו, גם אותם הוא שוחט אותם עליהם בבור אחד. מה?
אני לא אמרתי שהם היו צדיקים, מה אתה למחוק את
זה היה
פסודה שהוא קיבל? הוא קיבל פקודה למחוק את כל בית אחאב, הוא עושה בצורה הכי אכזרית שיכול להיות.
למה, כמו שהמלך כאילו לא
לרחם
על החיים? לא, כמו שיש לנו מצווה לזרוק את המלך על אותו עיקרון החמור, הוא עושה את זה בצורה
אחרת. תראה לאן בית אחאב הביא אותה, כמו דרך אגיד, אז הוא תחסר אותו.
יש נציבוי של השם, אתה עושה, גם אם זה אכזרי.
לא אמרתי לו להרוג. זה לא מה שאמרתי. שאלתי למה בצורה הזאת, למה
באכזריות? למה באכזריות? לא עוד שאני מנסה לראות למה באכזריות. אני זה נקרא אכזריות, עוד שאני אראה. אני מצליח לקרוא אותה קדימה, פסוק י"ג, בסדר? והוא מצא את אחי החזיהו מלך יהודה. והוא מי אתם? פתאום בדרך כלל הולכים אחי החזיהו. לדוגמה, הם לא שומעים מכל הסיפור הזה, עוד לא יצאה מהדורת החדשות. אמרו, אחרי החזירה אנחנו, ונראה לשתום בני המלך ובני הגבירה. הוא אומר, תשום חיים, ותשום חיים, ויש חתום לבוא בית עקד, 42 איש, ולא יש איש מהם. טוב, אז הנה הוא חיסל את כל בית אחאב. הנה פסוק האחרון, פסוק י"ז. ויבוא שומרון, ויח את כל הישרים לאחאב בשומרון, עד ישבידו, כדבר השם, אשר דיבר אל אליהו. מצוין. אז חוסל בית אחאב בצורה הכי אכזרית שיכול להיות לגמרי, יש לנו שרים.
ונשמע שזה קרה מהר.
כן. כן, אני לא יודע כמה זה לקח, אבל זה נשמע מאוד מהר. ואז סוף סוף הוא בא לטפל בבעיה האמיתית, בבית הבעל. אחאב חוסל, מה עם כל הבעל? מה הארץ מלאה הבעל? זה סוף סוף כבר איננה. אבל כל הבעל נמצא פה, והנה בא יהול לטפל בבית הבעל, וזה סיפור מפורסם מאוד, נקרא אותו מהר רק בשביל זה. התרשם ממנו קצת. ויקבוא ציוו את כל העם ויאמר עליהם. אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יהוא עובד על העם. נכון? אתם מכירים את הסיפור. הוא יגיד להם, אני הולך לעבוד את הבעל, תביא לו פה את כל עבדי הבעל, ובסוף יחסר. העם, כשאי אפשר לעבוד על עבדי הבעל, צריך באמת להתרשם שהוא עובד בעל. זאת אומרת, את כל המהפכה שהוא עושה פה עכשיו, הוא לא עושה בשם השם בכלל. אסור להגיד, אני עובד השם עכשיו.
למה?
כי אז מי יאמין לו שעובד את הבעל? הוא הולך עכשיו לקפוץ את כל, אולי נקרא את זה, בוא נקרא את הסיפור. והפסוק יוצאת, ואתה כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, קראו אליי, איש אל יפקד, כי זבח גדול לי לבעל, כל אשר יפקד, לא יחיה. והוא עשה בעוקבה למען להביא את עובדי הבעל. עכשיו עושים חג גדול לבעל. אני מניח שהוא התקשר את זה לכל ההפיכה שהוא עשה, אמר, הנה, הצלחתי לחסל את אחאב, אני רוצה להגיד תודה לבעל שעזר לי, תקבצו לפה את כל עובדי הבעל.
איך הוא עשה את זה לשם הבעל? הבעל הרי
מבדו אותו בכל עובדי.
בטחם, אז זה
סתירה. עוד שנראה, כן.
המצב עכשיו הוא שכולם מפחדים מיהוא, לא?
כן.
מה הבעל אומר להגיד, אני עובד השם עכשיו, כל מי שלא, זה...
אתה צודק, הבעיה היא כנראה שצריך לאסוף את עובדי הבעל, שלא יתחפו לנו. כלומר, חיסול ממוקד, נכון, אתה רואה את זה מההמשך. לא אתה בעל לך עובדי הבעל לחסל אותם. אם הוא חסל את כל בטחם, איך אני חסל את כל עובדי הבעל? אבל הוא רוצה שלא ימלא את אף אחד. איך אני יכול לאסוף את עובדי הבעל? אם אני אכריז מלחמה נגד הבעל, יתחבו לי במערה. כמו שעובדיהו החביא נביאים במערה, רק להפך. אז צריך לספר לפה את כולם, הנה. וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא. ויבואו בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. בסדר, ויהוא אוסף את כל עובדי הבעל, ובסוף הוא מחסל את כולם, הוא נקרא דלק עד הסוף. טוב, נקרא את זה, נו. ויהוא, קדשו הצרה לבעל, ויקראו. וישלח יהוא, קראתי, וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש עד אשר לא בא, ויבואו בית הבעל, וימנה בית הבעל פה לפה. כל עובדי הבעל בישראל, איך הוא צריך לכנס אותם למקום אחד. ואומר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש, נכון? הוא מסמן אותם, הם בגדים, שישר לזאת, מי עובד בעל ומי לא. כן, הם מקבלים בגד מלכותי מהמלך, זה כיף. הם לא יודעים שהבגד הזה זה הבגד האחרון שהם ילבשו. ויבוא יהוא ונדב בן אחאב בית הבעל, ויאמר לעובדי הבעל, חפשו רו, פן יש פה עמכם מעבדי השם. או לבוא שלא להתחמק לפה איזה עובד השם, תוציאו אותו מהר. כי אם עובדי הבעל לבדם. ויבואו לעשות זבחים ועולות, ויהוא שם לו בחוץ 80 איש, ויאמר האיש שימלא בני נשים השם, בגלל הלכם, לעשות החדשו, אף אחד לא נגעתי פה, ויקח אותו לעשות העולה, ויאמר יהוא לרצים לשלישים, בואו, הקום, איש על יצא. ויקום לפחר, וישליחו הרצים לשלישים, ויקחו את עיר הבעל, בית הבעל, היוציאו את מצוות הבעל, וישרפו, כי הוא מוצא לחסל את כל בתי הבעל, ומיד אחרי זה, הוא מוצא משלחות לחסל את כל בתי הבעל. והתפסו את מצוות הבעל. אין בחירה, הבנתי.
עובדי הבעל, אין להם אומץ
לדבר בתשובה. לא, פתאום.
מה אתה חושב שאומרים אותם בחיים, כי
רצו אולי,
היה להם את ה...
שאתה אומר, אני אכנס את הסיפור פה. ויצאו את מצוות הבעל, ויצאו את בית הבעל, וישימו למוצאות עד היום, וישמד יהוא את הבעל מישראל. זה שני פסוקים שמסכמים את כל המפעל של יהוא. אחד אמר, ויבוא שומרון, ויח את כל הנשארים לאחיו ושומרון על ישמידו, כדבר השם שדיבר אליהו, יהוא מכסה את בית אחאב, ודבר שני, וישמד יהוא את הבעל מישראל. שאליהו לא הצליח לעשות, יהוא כן הצליח. רק חטאי הוריו ירובעם מנבט שהחטיא ישראל, נוסר יום אחרים, נגדי הזר של בית אל ואשר בדם. ויאמר השם יהוא, גם אשר יטיבו אותה לעשות ישר בעיניי ככל של בית אבי עשית על בית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. פסוק מאוד מעניין. היו עושים פה משהו מהפכני, באמת. אכזרים מאוד, חיסונים ממוקדים, בלי לכם אף אחד, אבל מצליח. הוא מכסה את בית אחר, בדבר השם. מכסה את כל הבעל. מדהים. מצליח. ותראו את הברכה, יש ברכה קצת, עם הקיצה קצת. נכון? יען אשר תיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחריו, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל.
כלומר, זה לא בחיים שלו, זה אחר כך.
לא, עד בני רביעים, זה ברור, אתה והבנים ונכדים, כן, דור ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. מה הקיצה פה? מה הקיצה, כן? שמה?
עוד ארבע דורות.
יש רק ארבע או חמישה דורות, בני רביעים.
לא, גם זה, שזה לא אתה, זה כאילו...
לא, זה משהו על הברכה.
לא הברכה היא ממש עליך, אלא על
ה... לא, זה ששושלת ממשיכה זה ברכה, זה ברכה לדוד, שהבן שלו ממשיך אחריו. שלט שממשיכה הלאה זה דבר נדיר, ברכה מצוינת, אבל בני רביעים ו... וזהו. אתה רומז פה שזה לא נצחי. איזה מין ברכה, אתה צריך להגיד לו, ואתה מלך יישב על כיסאך מבינך לעולם. לא יודע, איזה ברכה כזה יפה. בני רביעים ישבו לך, וזהו. זה מעניין, זה מעניין. עכשיו רוצה לשאול שאלה רק, טוב, אנחנו רק מתחילים פה. לכאורה, יהור, פתרת הבעיה, תורזי יופי. אליהו ניסה בכל מיני אמצעים, ושלוש שנים בצורת, ומעמד הרכה הקרמל, לא עזר. איזה אבל לצרת הכל. אליהו מיואש, מתפטר. בא הקדוש ברוך הוא, ממנה את אלישה, שעושה כל מיני ניסים נחמדים, טוב. ובסוף, השאלה מה בדיוק רצה אלישה לעשות. אלישה לא חיסל את הבעל. לא שמענו שהוא הורג את עובדי הבעל. כן, לא שמענו שהנמלט מחריב יהוא ימית אלישע, הוא בדיוק ימית, לא ברור, אבל אז מגיע יהוא, והנה סוף סוף הוא עושה את זה. יהוא לנביא. יהוא לנביא, הוא מלך, הוא עושה מהפכה, מחסל את כל בית אחר, הורג את איזבל, מחסל את הבעל מישראל.
רגע, הוא לא נביא
אבל? לא, הוא מלך.
מי
הנביא
בעצם?
אלישע.
אז אלישע שולח אותו.
כן, אלישע ממנה אותו למלך. אז הנה חיסלנו את הבעל,
אבל אם הוא משך אותו למלך, והוא ככה, למה
לעשות את זה בעזריות? עכשיו בואו קצת נראה את העניין. יהוא זה במהפכה, אדירה. ולכאורה פה הם צריכים להגיד, הנה הגענו סוף סוף להגשמת החזון. מה שניסינו כל כך הרבה שנים, לחסר את הבעל, לא הצלחנו, הנה יהוא עושה את זה. ובמהפכה אדירה, אין יותר בעל בישראל. אין, גם תחפשו לא תמצאו. פשוט אין, כי אין נביאים, ואין בית בעל, ואין פסלים, כלום. אין יותר בעל בישראל. חיסל את הכל. לכאורה פה צריך את הכל להסתיים. אבל זה כל כך לא מתאים להגדרת התפקיד שאמרנו לאליהו. כן, נמלט בחרב חזאל ימית יהוא, נמלט בחרב יהוא ימית אלישע, ישרתי בישראל 7,000. יהוא התמקד ברשעים, בית אחאב הרשעים, בעובדי הבעל הרשעים, והביא סוף סוף לשקט. אני מצפה אחרת. שהוא יחסה את כל ישראל, משהו כזה, שיפגע בישראל, כמו שחזאי יפגע בהם. זאת אומרת, משהו פה חסר לנו עדיין. ולא ברור כך למה, כי הנה, הגשמנו את החלום. אין יותר בעל בישראל. והשמד יהוד הבעל מישראל. משתמע שכאילו עוד לא התחלנו. הוא השמיד את הבעל מישראל, אבל זה עוד לא הסיפור. זה עוד לא הגשמת התוכנית האלוהית שנמרה לאליהו באחות. מה עוד חסר כאן? חיסרנו אותך בית אחר. אין איזבל, אין בעל.
נו. על אופי השוב.
מה?
על אופי השוב מתוך העם.
אופי השוב, טוב, לא יופיע. כן, אין יותר בעל בישראל, וגם לא יחזור. זאת אומרת, לא יודעים את זה מראש. משהו פה, אני מרגיש שאתה התוכנית לא יודעת בשמה. הרבה פרטים חסרים לי. אני מנת בחרף חזאל ימית יהום. מי שמית חזאל? אז אתה מלחמה עם הרם, נכון? ונרגו שם אנשים מן הסתם, אבל זה לא מה שהם יותר רוצים ליהו. ושימית יהום, יש בה כאילו שהעם ימות. אני מנת בחרב יהוא, ימית אלישע, ושרתי בישראל 7,000. אני מרגיש שעדיין תוכל להיות מלאה, למרות שלכאורה כבר הכל נגמר. חיסלנו את הבעל וחיסלנו את בית אחאב, ועכשיו הכל פורח. וכולם עומדים את השם. או לפחות יכולים לעזור לעבוד את השם. התוכנית עוד לא התחילה בכלל. עוד לא התחילה בכלל התוכנית. ובני רביעים ישבו עליך. וזהו. אני מרגיש שאנחנו עוד לפני הכל בכלל. יהוא חיסל את הבעל מישראל, בבית החב, שזה רק הפת, הפתיחה לתוכנית, שתבוא עוד מעט. אתם מרגישים כמוני? אני עוד לא יודע מה התוכנית, אבל אני מרגיש שכל מה שעשיתם עכשיו זה רק בשביל לאפשר את התוכנית. כל עוד החב שולט פה, אי אפשר לעשות כלום. כל עוד ישבה, אי אפשר לעשות כלום. צריך לחסל את זה, צריך לנקות את המפה, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד.
אבל העם עוד לא עובד את השם, זה בדיוק העניין.
אוקיי, מה בדיוק התוכנית? כנראה שעוד לא הגענו אליה. כנראה שהתוכנית של אליהו, מה בא, אחרי, ודאי לא הגענו אליה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה כאן, אנחנו רק רואים את הפתיחה של התוכנית. מה התוכנית בדיוק? זה נצטרך עוד להמשיך. אחר כך. אני רוצה לדבר אחד, להסביר אחד עוד משהו יפה.
תקשיב, במלכות,
מלכות
ישראל,
מלכות
יהודה, יהוא מולך על ישראל,
כן.
מלכות יהודה נשארה
פושי. מלכות יהודה, אז אוקיי, אנחנו קצת מדלגים פה על התליה, אני מזכיר את הפעם הבאה. אני רוצה לראות משהו יפה, רק משהו אחד יפה, שפשוט אני כל פעם שאני מגיע לזה, אני מתרגש מחדש. אני כבר חייב את הדפים האלה פעם, לא זוכר בזה. על יהוא, כן. יהוא זה מהפכה, ואמרנו שההזדמנות של מלחמה, שני המלכים נמצאים, זה הזדמנות אידיאלית לעשות מהפכה, אבל עדיין אנחנו מצפים שיהיה לו איזה גב ליהוא. כלומר, אדם אחד פרטי, חזק, גיבור, אמיץ, אכזרי ככל שיהיה, לחסל את המלוכה שלהם. איפה כל החיילים? איפה שם? הראש? איפה? כדי איך אף אחד לא מתקומם נגד יהוא. אז הולכים איתו כמה אנשים. אבל איך הוא מצליח לחסל בית מנוחה שלם ככה בין לילה ובלבד?
שמע בת כל כמו.
זה נשמע קצת, בסדר, כנראה שהוא היה אדם מאוד אמיץ, מאוד גיבור, הוא נשלח על די השם, עשה הצבא של עצמו. אבל עדיין חסל פה משהו, ואנחנו מחפשים איזה גב. אז אני מוסיף משהו שהוא לא קשור בכלל לתנך, הוא מאוד יפה. מסתבר שהוא היה גם לא רק איש צבא טוב, גם מדינאי טוב. והוא ידע שבאמת להקים בית מלוכה חדש, להוריד לבית אחאב, הוא צריך למצוא תומכים מחוץ לישראל. הוא צריך ליצור קשרים עם מעצמות אחרות. הקשר המשולש הזה של צידון יהודה וישראל זה נגדו. הוא יוצא נגד שלוש ממלכות חזקות מאוד. הוא חייב ליצור קשר עם האויבים של הממלכה הזאת. האויב הידוע, המפורסם זה, מי האויב הקבוע של
יש כמה.
אז הרם. אבל הרם לא טוב, כי אנחנו רוצים לחסל את הרם.
אשור.
אשור.
אשור זה אחר כך או כבר עכשיו?
אשור כבר עכשיו. יהוא יוצר קשר עם מלך אשור. איזה מלך אשור? אותו אחד שכבר דיברנו כבר שעברה. זוכרים את שלמן 10 השלישי? כן, שלמן 10 השלישי. פגשנו אותו בהקשר של שלמן 10 פגשנו אותו בהקשר של אחאב. נכון, קרב קרקר, מה שגרם לאחאב ליצור קשרים עם ארם לשלוש שנים. כשהאשור התקרבו לאזור, כל המדינות הקטנות צריכות להתגבש כנגד הסכנה האשורית. ואז אחאב קורא ברית עם ארם, כן, עם בן הדד, אבל אחרי שהאשור מסתדק, אז שם של הריב. והיחסים בין ארם לאחאב ממשיכים להיות יחסי מלחמה. יהוא קורא ברית עם שלמן 10. איך אני יודע את זה? הנה עוד מצבה מאוד מעניינת של אשור, אותו שלמן 10 השלישי, שמאוד אהב לפאר את עצמו. כל מלחמה שהוא עשה, כן, הוא מלך 35 שנים, מתוכם 30 שנה הוא רק עשה מלחמות. רק נלחם, כל מלחמה זה כמובן מלחמה חזרית, עם נסיכות וכאלה, כמיטב המסורת האשורית. זה נקרא אובליסק השחור. למה אובליסק? ככה חוקרים הרבה ממציאים מנקודות. ושחור, כי זה אבן שחורה, שעליו הוא מתאר את כל המלחמות שהוא עשה. אנחנו ראינו את אתם זוכרים את המונוליט, כן, המונוליט שתיאר את המלחמות הראשונות של החשד של שלמן 10, ושם הוא הזכיר את הקרב שלו נגד אחאב וארם, קרב קרקר. זה מלחמה שעושה בשנים הראשונות של המלכות שלו. פה זה אובליסק שפה מתאר את כל המלחמות שעושה 130 שנה. בסוף ימיו כנראה מקים את האובליסק הזה. והנה אתם רואים בשורה השנייה, יש פה ציורים של כמה, של חמישה מלכים שהוא נלחם נגדם. השורה השנייה, מאוד מעניין, זה קשור אלינו. זה מתאר ממש את השנה הראשונה של מלכות יהוא. אז אני אקריא לכם מה כתוב פה. בשנה ה-18 למלכותי חלציתי את נער פרט, לא משנה. חזאל מארץ דמשק פתח צבאותיו, נחמתי בחזאל. שורה האחרונה של הפסקה הזאת, קיבלתי מס באנשי צור, מאנשי צידון, ומיהוא בן עומרי. כלומר, יהוא בן עמרי שולח לי מס. במילים אחרות, יהוא צריך את התמיכה שלי. אז הוא משלם לי כסף כדי שאני אתמוך בו במהפכה שלו. והשורה שמתחת זה השורה שכתובה פה מעל הציור. אתם רואים את הציור? הציור זה השורה השנייה. בקטן זה בשורה השנייה, בגדול זה קוראים פה את יהוא. נכון? ומעל יהוא יש כתובת בכתב יתדות, אתם רואים? כן? זה הכתובת שמעל הציור כאן. אם אתם לא יודעים לפענח את הכתב יתדות, אז אני אקריא לכם מה כתוב כאן. קיבלתי את המס של יהוא בן עמרי, כסף זהב, ספר זהב, קערת זהב, גביעי זהב, גליי זהב, בדיל וכל תרומה. מה שכתוב פה ביקש. כן? אז הנה יהוא מקבל את התמיכה האשורית. וכן, בשנה הראשונה שלו לשלטון, ככה יוצא מבחינת חישובי הזמנים, זאת אומרת שיהוא ידע שכדי להצליח מהפכה הוא צריך תמיכה מבחוץ. והשור זו תמיכה בהחלט חזקה ויציבה שאפשר להישען עליה כדי לעשות מהפכה קצת משמעותית בישראל. וכן, יש שמלך השור, עזרו לעשות את זה. למה זה לא מזכר בתנך? כי זה לא חשוב. זה לא חשוב. למה אני מזכיר את זה אם זה לא חשוב? כי אני מאוד מאוד אוהב את התמונה הזאת. כי אני אגיד לכם למה אני אוהב את התמונה הזאת. כי זה התמונה הראשונה של יהודי בעולם שאני מכיר. אם מי שקורא פה על הברכיים בפני המלך זה יהוא, אז הנה תמונה של יהודי. ראשון. אין לפניכם. תמונות. מה?
מאיפה התמונה הזאת?
זה האובליסק של שלמן 10 השלישי. נמצאת עכשיו במוזיאון הבריטי.
בסדר, אבל אתה יכול גם לצעיר.
כן, כן, ברור. לא נראה
ש...
ברור, ברור. כן, לא שישבו וצעירו אותו ממש, יתיקו אותו, ברור, צעירו אותו בטלפון. זה רק מודל, כן? אבל זה יפה שהאדם הראשון מישראל שמצוין, זה יהוא. ככה אני יודע. אני לא מכיר. אני יוצא מחירים אחרים. וזה הראשון שמצוין כאן, אז אני אומר את התמונה הזאת. הנה ככה נראה ישראלי.
אבל למה הוא משתחווה?
בגלל ש... יהוא משתחווה? אני חושב שזה לא יהוא, זה שליח של יהוא.
יהוא המלך. הוא מלך הכל ישראל.
לא, אבל יהוא בא להשתחוות למלך השור, הוא צריך את התמיכה שלו, הוא צריך את העזרה שלו. האימפרטור הגדול, מלך אשור, ואני צריך את העזרה שלך.
הוא נראה שהוא קטן ממנו.
כן, כן, ברור שפה יהוא נכנע למלך אשור.
זה גם הגיוני אשור.
גם משלם לו הרבה כסף בשביל לקבל את התמיכה שלו. טוב, לא יודע, אני מתלהב מזה. ואתם לא. כן, התמונה של הישראלי הראשון בהיסטוריה. יהוא. טוב, אז אני מרגיש שאנחנו רק מתחילים. לאן אנחנו זורמים אני לא יודע, אבל אני מרגיש שכל מה שעשה יהוא זה רק פתיחה של התוכנית. בכל זאת אמור להיות הסוף, חיסרנו את בטחה, חיסרנו את הבעל, לא, זו רק ההתחלה. עוד מה שהולך לקרות, הרבה יותר משמעותי. מה שהולך לקרות זה כבר תראו להמלכה השלישית. דיברנו על ההחלפה של אלישע באליהו, אליהו באלישע, החלפה של יהוא, של בית אחת בית יהוא, החלפה השלישית החשובה ביותר, זה חזאל מלך הרם. חזאל, זה פה מתחיל הסיפור.
למה זה חשוב?
נראה, פעם הבאה. נשאיר משהו לפעם הבאה. בסדר. Thank you.